קדימה, אנחנו בעמוד 286 במקור חיים במהדורה הישנה. הפרק שלנו מדבר על כל הנושא של הפרשת תרומות ומעשרות. דיברנו על תרומה גדולה, על מעשר ראשון, מעשר מן המעשר, מעשר שני, מעשר עני. עכשיו מה שעושה פה הרב חיים דוד הלוי, הוא מסביר לנו את כל ההפרשות, מה הם, פרטי הלכה. מקודם דיברנו, בשיעורים הקודמים דיברנו על העיקרון, על הרעיון. עכשיו אנחנו מדברים על פרטי ההלכה. מה שנגיע בסופו של דבר בעמוד 291, בסדר? לאיך אנחנו מפרשים תרומות ומעשרות בפועל היום. כמובן אנחנו יודעים שכל ההפרשות שלנו היום הן בטומאה, כולנו בטומאה, אז אפשר לעשות תרומה בטהרה, כי אנחנו לא טהורים. ואם מישהו יבוא ויפריש בלי, למשל, שהוא ירטיב את הפרי, אז הפרי הזה לא מוכשר לקבל טומאה ברגע שהוא ירטיב אותו, בעצם הוא מטמא טהרות. לכן אנחנו מקפידים להרטיב את הפרי לפני כן, כדי שכבר יהיה מוכשר לקבל טומאה. כתוצאה מהמגע עם היד שלנו, הוא טמא עוד לפני שהפרשנו, ואז מפרשים בטומאה, אז מפרשים רק את המינימום. יש הרבה פרטים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, אבל מה שחשוב, זה מה שאמרנו כל הזמן, הרב חיים דוד הלוי, הוא כותב את הדברים ביסודיות. ובעזרת השם, גם הוא מאוד התפלל, ואם שיורא את הספרים שלו, כולל ספר דת ומדינה, וכולל התייחסות למהלך גאולתנו בדורות האחרונים, כן, הוא רואה שזה תמיד חכם גדול, שרואה את הכל במערכת, במכלול, מבין שאנחנו בתהליך גאולה, וחלק מהלימוד שלנו זה בעזרת השם, נצטרך להפריש תרומות ומעשרות כהלכתם. על פי דין תורה ועל פי כל הכללים, ותארה. זה מה שהוא עושה פה. אז אנחנו קצת, אולי יותר בזריזות, נקרא את ההלכות האלה, כן? שבהם הוא מסביר כל מעשר ומעשר מהו, ואז נגיע בעמוד 291 לסדר הפרשת תרומות ומעשרות למעשה, כמו שאנחנו צריכים לעשות כיום הזה. מי שכותף איזשהו פרי בחצר, מקבל פירות מאיזשהו מטע, כל דבר שאדם נתקל בהפרשת תרומות ומעשרות. כיוון שנאמר את האמת, שכולנו הרי משתדלים ומקפידים לקנות במקומות מושגחים. וברגע שאני קונה בחנות בשוק שהיא מושגחת, יש תעודה. אני קונה בסופר שהוא מושגח, יש שם תעודה של הרבנות שהופרשו תרומות ומעשרות כדין. אז בעצם אין לי עיסוק עם הדבר הזה. אבל ברוך השם, אנחנו יודעים שאנשים יש להם גינות, יש להם עצים, מקבלים ממישהו שיש לו. נכון שכתוב תמיד חכם לא מוציא דבר לא מתוקן מתחת ידו. זאת אומרת, מי שנותן פירות לאחרים, הוא כבר מתקן אותם, מפריש תרומות ומעשרות לפני כן. אבל יש גם דברים אחרים. את הדוגמאות נתנו למשל שבוע שעבר, מי שקנה ענבים לעשות יין. מתי מתחייבים בתרומות ומעשרות? ענבי יין? אחרי שזה נהיה יין. מי שקנה זיתים לעשות שמן. דיברנו על זה שאם זה לכבוש, אז יכול להיות שגם יש דעה כזאת, שאחרי הכבישה. בסדר? זאת אומרת, יש לנו מקרים שבהם אנחנו אומרים, לא, עוד לא התחייבנו, אתה תתחייב אצלך בבית. טוב, בואו נראה את סוגי המעשרות. מתחיל המקור חיים, אנחנו בפרק רש עין, הלכה ו'. תרומה. מהי תרומה? אומר המקור חיים, כל אוכל, אדם הנשמר, שימו לב להגדרות, אוכל של בן אדם שהוא נשמר, ואם זה מזון של בעלי חיים, מגדלים תירס לעשות ממנו תחמיץ לפרות. לא חייב את תרומתו מעשרות. מגדלים אספסת, מגדלים חיטה, שעורה, בשביל בעלי חיים. לא חייב. השני דברים, קודם כל צריך להיות שזה יהיה אוכל של אדם. אחר כך זה יהיה נשמר. זאת אומרת, זה דבר שמכניסים אותו הביתה כדי לאכול אותו. ודבר נוסף, שגידוליו מן הארץ. חייב להיות שזה דבר שגדל בקרקע. חייב בתרומה, למי נפקא מינה? למשל? לא, תלוי מה זה. למשל, פטריות. על מה גדלות פטריות? על תחב. חציר. לחות, בסדר? משטחים שלמים בתוך חממות. יפה, השאלה היא, האם גידולים זה נקרא הידרופובי. האם גידולים שהם על מים נטו חייבים בתרומות ומס? טוב, אז פה אנחנו נכנסים לפה לשאלה, האם זה הרגילות או שבמקרה מישהו עשה דבר כזה. מישהו החליט שבגלל שנת שמיטה הוא רוצה לגדל חסה רק על מים. חייב בתרומות ומסות או לא חייב? שאלה. על מים, לא מגדל בקרקע. בסדר, חלק מהירקות חסלת. זה מושתת על מים. העניין הוא שיש להם גוש של אדמה, גוש אדמה נמצא בתוך המים, אז זה כבר סיפור נוסף. אבל אם זה רק על מים, צריכים להצמיח מהר. איך מצמיחים מהר? איך מגדלים חסה בחור בקיץ? אתם לא שאלתם את השאלה? בטח שלא, יש לנו כל השנה סלט חסה במכון מהיר. איך מגדלים חסה? חסה זה חורף, מלא מים. אתם לא רואים שהחסות עכשיו הן פחות טובות מהחורף? קטנות כאלה ועלים עבים? בגלל ההשקיה, בגלל החום. זה בכלל לא צריך להגיע בקיץ, אבל אנחנו מפונקים. מה, נוכל שבוע אחד לעשות סלט בלי חסה? עשינו 3-4 חודשים בחורף עם חסה, כל השאר לא היה. אותו דבר מלפפונים, אנשים, מה, בחורף לא יהיו מלפפונים, לא יהיו עגבניות? זה קיץ, מה, מי בכלל אוכל מלפפונים ועגבניות בחורף? מקסימום חמוצים. אבל היום אנחנו התבלבלנו. מורידים מלפפונים באפליקציה. בסדר? כל השנה מלפפונים. טוב, פעם זה בשטח, בקיץ. בחורף זה מחממות. חממות. בסדר? זהו. טוב, בכל מקרה מה שאנחנו אומרים, כל אוכל אדם הנשמר, גידוליו מן הארץ חייב בתרומה. או מצווה תעשה להפריש ממנו ראשית לכהן. דיברנו ברעיון מה זה ראשית, למה תמיד בהתחלה. לפני הכל יש הקדוש ברוך הוא. שנאמר ראשית דגנך תירושך ויצריך, תיתן לו. מה דגן תירוש ויצר מאכל בני אדם וגידוליו מן הארץ ויש לו בעלים? שנאמר דגנך, לא כתוב דגן, דגנך. אף כל כיוצא בהן חייב בתרומות וכן במעשרות. אז אם מישהו לוקח משהו מהפקר, הולך בערים, פה ביער ירושלים, אתמול מישהו התקשר לשאול אותי. הוא הלך ביער ירושלים, מצא שקדים. הם עכשיו יבשים כבר. באזור פסח הם ירוקים. עכשיו יבשים. והוא לקח שקדים. הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות? לא. לא צריך, הפקר. אין לפרשת תרומות ומעשרות. הנה, דגנך. אף כל כיוצא בהן חייב בתרומות וכן במעשרות. איך? לא משנה, אבל זה לא שלך. לא. כי זה הפקר. לא משנה. השאלה היא, למה העירייה נטעה את העצים? יפה. בשביל היופי, אז הפקר. אף אחד לא רוצה פירות. אם למשל, דיברנו דרך אגב לגבי אורלה, אם אתם זוכרים. אם אני נטעתי, שתלתי סברס בשביל שיהיה הפרדה ביני לבין שטח אחר. פעם היו עושים הפרדה כזאת, יודעים את זה? גדר שלא ייכנסו. בכלל לא חייב באורלה. כי זה לא ניטע למאכל, זה ניטע למשוכה. משוכה. ברגע שאתה לוקח את הסברסים האלה, ונוטע אותם בשביל מאכל, עכשיו אתה צריך לחכות שנות אורלה. לא צריך אוכלה. אתה לא צריך שמור אורלה, אין דין אורלה. תיקח, תאכל. דיברנו על זה, שיעורים קודמים. בסדר? בואו טיפה נארגן, אני רציתי להגיע למייסה היום. מה? יפה, וגם בהפקר. לא חייב, הפקר לא חייב תרומות ומעשרות. אני כבר לא מדבר על מי שאוכל בשטח, מתחת העץ. זה פשוט שלא חייב, גם שזה שלא. למה? כי זה לא נשמר. בסדר? זה מתחת העץ. תחת העץ, ויוכלו. נכון? והוא עומד עליהם, תחת העץ ויוכלו. מה הם אכלו? לא פירות מהעץ, מה הם אכלו? לשון של בקר, מה אתם מדברים? מה קרה לכם? אכלו פירות, אכלו בשר. יאללה. אומר רשות המקור חיים סעיף זין, הירקות אף על פי שאין מאכל אדם אינם חייבים במעשרות, אלא מידי רבנן. לפי שנאמר במעשר תבואת זרעיך, תבואה ואחרי יוצא בה, אבל הירקות אינה בכלל תבואה. וכן נראה לי שעודים בתרומה, שהרי נאמר בד גנחתי ראשך ויצריך, הכל הדומה לאלו. אבל תרומת הירק מדבריהם כמעשר. בסדר, ירקות חייבים רק מידי רבנן. ואלו הפטורים מן התרומה מן המעשרות. הלקט, השכחה, הפאה, הפרת, העוללות, וכן תבואה וזיתים שלא הביאו שליש, פטורים מתרומות ומעשרות. וכן ההפקר פטור מתרומות ומעשרות. שמים לב? מה שדיברנו. תרומה גדולה אין לה שיעור מן התורה. אז עד פה מה שראינו שלושה סעיפים, מי חייב ומי פטור, מי תרומה ומי מעשר. עכשיו, כמה השיעור של תרומה. סעיף י' אומר מקור חיים, תרומת מעשר אין מפרישים אותה בעומד, אלא מדקדק בשיעורה, ואפילו בזמן הזה שהרי שיעורה מפורש בתורה. מה? מה אמרנו? סליחה, דילגתי על ת'. סליחה, סליחה, סליחה. ת', תרומה גדולה, אנחנו חוזרים בנו, בסדר? סעיף ת'. אז אמרנו שלוש הלכות מדברות על מה חייב ומה פטור, עכשיו השיעור. תרומה גדולה אין לה שיעור מן התורה, שנאמר ראשית דגניך. כל שיעור, אפילו חיטה אחת, פותר את הקרי. יש לו 100 טון, תוציא חיטה אחת, יצאת ידי חובה. ולכתחילה לא יפריש, אלא כשיעור שנתנו חכמים, בזמן הזה שהיא עומדת לשריפה מפני הטומאה, יש לו להפריש כל שיעור לכתחילה. וזה טיפה נותן לנו את הממד, מה אנחנו עושים היום. אנחנו לוקחים אחד ממאה ועוד קצת. מה זה ועוד קצת? ועוד קצת זה המשהו. מה זה המשהו הזה? זה התרומה. כי משהו פותר. בסדר? רק אנחנו נמשיך לראות למעשה. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו רואים, שהיום לוקחים את החיוב של התורה, לא אחד מ-50, הווה אומר 2%, כמו שראינו בפעם שעברה, אלא לוקחים את המינימום שזה משהו. עכשיו סעיף י. תרומת מעשר אין מפרישים אותה בעומד, אלא מדקדק בשיעורה, ואפילו בזמן הזה. שהרי שיעורה מפורש בתורה. ומהו שיעורה? משהו. לא? סליחה, כן. זה במעשר, כן. תרומת מעשר אנחנו אומרים. מצווה תרומת מעשר, שיפריש אותה בין לוי ממעשרו. ויש לישראל רשות להפרישה ולתנה לכהן. זאת אומרת, הרי הוא נותן עשירית מה-98% שנשאר לנו, אמרנו שמדברי חכמים, תרומה הגדולה היא 2%, 1 מ-50, מ-98 מפרישים 10% לכהן, זה יוצא 9.8% מהכלל, מזה, ללוי, סליחה, מזה הלוי צריך לתת מעשר. מה זה אומר מעשר? מה? 10% מה... 9.8, זאת אומרת 0.98. בסדר? זה הוא צריך לתת לכהן. עכשיו, כבר הישראל שרוצה לתת לכהן, אל הלוי, את המעשר שלו, יכול כבר הוא להפריש בשביל הכהן. הוא לא חייב לתת את זה ללוי ולהגיד לו, לוי אתה תיתן. יכול הישראל להגיד, שמע, אני רוצה לתת את זה לכהן שאני מכיר. זה נקרא מכירי כהונה. אני מוציא את זה כבר מראש ואתה פטור. בסדר? אז לכן כשאנחנו מפרישים תרומות ומעשרות, גם אם לא נותנים ללוי, כי הרי מה שיש ללוי זה מותר באכילה גם לישראל, זה לא כמו התרומה ותרומת מעשר, שזה ניתן דווקא לאכילת הכהנים, אנחנו יכולים להפריש. לכן אומר ככה, תרומה, מצווה תרומת מעשר, שיפריש אותה בין לוי ממעשרו, ויש לישראל רשות להפרישה ולתנה לכהן, ויתן המעשר ללוי אחר שיפריש ממנו תרומתו, שיט מעשר מן המעשר. סעיף י"ב, אין תורמין ממין על שאינו מינו, שנאמר כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב, ואם תרם אין תרומתו תרומה. כשאדם מפריש כמה סוגים של פירות למשל, הוא צריך להגיד אני מפריש כל מין על מינו. הוא לא יכול לקחת סוג אחד ולהגיד אני מפריש על הכל. יש לו סוגי ענבים, מרלו, קברנה, שרדונה, פטית סירה, בסדר? הוא לא יכול להגיד, טוב, אני לוקח מסוג אחד, מפריש על כולם. כל מין, על מינו.
אבל
כל דבר לפי מה שהוא. אי אפשר להפריש ממין אחד על מין אחר. לא משנה, מינים שונים, עצים שונים, סוגים שונים. אם זה אותו עץ, אבל יש הרבה פרטים של עצים, זה לא בעיה. תאסוף את כל הכרם ועכשיו תפריש. אבל אם זה סוגים שונים, חייב להפריש מכל אחד ואחד. סעיף ג', אין תורמים מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו. ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתו. ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו. שנאמר כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. מן הגמור על הגמור ולא מן הגמור על לא גמור וכן להפך. ואם תרמו, תרומתן תרומה. בסדר? זאת אומרת, אם מישהו לקח ענבים כבר שלמים, כן? ויש קצת בוסר, בדיעבד זה בסדר. מה אנחנו לומדים מזה? אנחנו נותנים פה פתח. למשל, בן אדם יודע שאצל ההורים שלו בבית, הם לא כל כך מקפידים. ועכשיו הוא הולך הביתה וכותף לימונים. כמה לימונים על העץ עכשיו בשלים לקטיף? כולם ביחד? לא. תהנים זה עוד יותר. כל יום אתה יכול לקטוף תהנה אחרת. אבל גם לימונים, אתה יכול לקטוף 10-15 לימונים, יש על העץ עוד כאלה שעוד לא, לא לפני קטיף, עוד 15-20. והוא בא מהישיבה פעם בשבועיים שלושה. אם עכשיו הוא מפריש, יכול להיות שעד שהוא חוזר חזרה, ההורים שלו יקטפו עוד. מה הם יעשו? יקטפו, יאכלו. הם לא מבינים בזה, לא ברור להם הדבר. פה מביא גם הרב חיים דוד הלוי, מביא כאן בהמשך, שבמקרה כזה אפשר גם להפריש על מה שיש על העץ. על אף שעדיין זה לא נגמר. למה אמרנו בדיעבד, אם תרמו, תרומתן, תרומה. אני מחזיק את הדבר הזה כבדיעבד. כי אם אני עכשיו לא אפריש, אלה שנמצאים בבית לא יפרישו. אז כדי לזכות אותם על מנת שלא יקשלו באכילת תבל, מה אני עושה? אני מפריש גם על המחובר. אלא מה? שאני צריך לאמוד באמת כמה יש שם. ולפי זה להפריש. לא סתם. זה לא לכתחילה. כי לכתחילה צריך לקטוף, להביא הביתה ואז להפריש. זה לכתחילה. אבל במקרה כזה, שהוא מקרה של בדיעבד, אומר הרב חיים דוד הלוי, לכתחילה אפשר לעשות כך. כי זה מקרה של בדיעבד. או למשל, אם מישהו יודע שאנשים עוברים וכותפים, הוא אומר, בסדר, אני מרשה להם. מה מרשה להם? הם יכול להיות שלוקחים הביתה. הם יפרישו בבית. תפריש כבר עכשיו. זה נקרא, מי שלא מקפיד, זיכוי הרבים. כדי שלא יקשלו. מספרים על החזון איש, היה בבני ברק, שם היה לו פרדס. כן. אז מראש הוא היה אומר, אני ברגע זה מפקיר את כל מה שיש. כל מי שגונב, אני מראש כבר מפקיר, שכבר זה לא יהיה לו אפילו יחשב גניבה. צדיק. אני רוצה להכשיל אנשים בגניבה. אני כבר, מי שיבוא ויקח, מראש זה מופקר. אז זהו, אז הוא עשה את זה רק בשביל לא להכשיל אנשים. אבל זה צדיק, האדם לא מחויב ככה. מה, בן אדם יפקיר את רכושו כי יש גנבים בעולם? זה לא שורת הדין. אבל הוא שורת החסידות, מידת החסידות. כמובן שעשה כמידת החסידות. כולם היה להם, ככה התחילו. איך התחילה בני ברק? זה היה שכונת פרדסים. היה רק, אז כפר של פרדסים. אחר כך, בסדר? טוב, סעיף נוסף אומר לנו שולחן ערוך י' דלת, אין תורמים מפירות שנה זו על פירות שנה שעברה. היוצא השדה, שנה שנה. כל אחד לפי שנתו. אני יכול להגיד, טוב, עכשיו יש לי יין, אותו סוג, קודם הגבלנו את הסוגים. יש לי יין שנגמר עכשיו, יש לי יין של השנה, יש לי יין של שנה שעברה. אני אקח אפריש על הכל ביחד. לא. היוצא השדה, שנה שנה. השנה אתה מפריש של השנה, שנה הבאה של שנה הבאה. אין תורמים מפירות שנה זו על פירות שנה שעברה, ולא מפירות שנה שעברה על פירות שנה זו. ואם תרם, אינה תרומה. שנאמר, היוצא השדה, שנה שנה. לראש השנה לעניין תרומות ומעשרות, לגבי כל תבואות, פירות וירקות, יתבהר לכמן. מה אמרנו בדרך כלל לגבי פירות? ט"ו בשבט. חנתה בט"ו בשבט. לגבי ירקות? א' בתשרי. לגבי שמיטה מה אמרנו? האם הייתה חנתה? לא חנתה, הבאת שליש גידול. הבאת שליש גידול בראש השנה. אם היה לפני ראש השנה שליש גידול, זה שנה שעברה. אם היה אחרי ראש השנה, זה השנה. בסדר? זה מה שהסברתי בדיוק. חייב כל חבית, כן? לעשר אותה בפני עצמה. אמרתי, שני דברים יש לנו פה, תשים לב, זה שני סעיפים נפרדים. א', סוג, ב', שנה. בסדר? סוג ושנה. יש לי לימונים על העץ מלפני ט"ו בשבט. בסדר? נגיד, הייתה חנתה בסוכות, כתבתי אותם לפני ט"ו בשבט. שבוע אחרי כן, לא שבוע, שלושה שבועות, חודש אחרי כן, אני בא עכשיו לכתוב לימונים חדשים, שהחנתה שלהם הייתה אחרי ט"ו בשבט. ויש לי גם את הישנים. אני לא יכול להפריש מאחד על השני. תפוחי עץ, בקירור. אותו זן, אותו דבר. אלה מהשנה, אלה משנה קודמת. כל אחד בפני עצמו. בוודאי, בפני עצמו. בוודאי. טוב. סעיף ט"ו. תרומה או תרומת מעשר, נאחלת לכהנים, בין גדולים, בין קטנים, בין זכרים, בין נקבות, הם ועבדיהם הכנעניים, ובהם תן. שנאמר, וכהן כקנה נפש כעניין כספו, יכול לאכול בתרומה. עבד כהן שברח, ואשת כהן שמרדה, הרי אלו אוכלים. אבל אם היא התגרשה, היא כבר לא אשת כהן. ואם בת כהן שהלכה והתחתנה עם מישהו ישראל, מה דינה? לא יכולה לאכול אצל אבא שלה. אבל אם היא התגרשה ואין לה ילדים, מותר. ואם יש לה ילדים, לא יכולה. למה? לא יכול להיות שאמא אוכלת ונותנת לילדים שלה. בסדר? לשים לב לזה. טוב. הזר אסור לאכול תרומות, שנאמר בכל זר לא יאכל קודש. אפילו היה תושב כהן או שכירו. שנאמר תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש. תושב זה שכיר עולם. שכיר זה שכיר שנים או שכיר ימים. וכהנת אשת הזר, הרי היא כזר. זה מה שהסברנו. בת כהן, שהיא מתחתנת עם זר, מי זה זר? ישראל. אז היא אוכלת כמו בעלה. לא יכולה לאכול בבית של אבא שלה אורז בפסח. היא התחתנה עם אשכנזי. בסדר? ברור העניין? טוב. מה זה תושב? יש מושגים בהלכה. יש תושב ויש שכיר. מה ההבדל ביניהם? תושב זה מישהו, זהו, אתה אצלי עד סוף החיים. ושכיר? זה מישהו שבא, חתם חוזה לשנתיים. כהן טמא אסור לאכול תרומה בין טמאה בין טהורה. וידוע שאנו בזמננו כולנו טמאים מתים מבלי כל אפשרות להיטהר. ולכן אין תקנה לתרומות בזמננו, אלא לאבדן אחרי הפרשתן כדין, כמו שהתבאר. או, מה הדרך הנוספת היא? לשרוף. זאת אומרת, אם יש לי שמן זית, תרומה, טמאה, מה אני יכול לעשות? כהן? רק כהן. להדליק נרות שבת. בוודאי, כהן. מצד שני, מה עוד אני יכול לעשות? בהמת כהן. בהמת כהן יכולה לאכול תרומה טמאה? כן. אפשר לתת לה בהמה של הכהן. מאיפה לכהן יש בהמות? מכרו לו את החיות בגן חיות. זה מה שעושה. ואז את כל התרומות שיוצאים מהשוק הסיטונאי, לאן מעבירים? לגן החיות התנכי. למה? כי החיות שייכות לכהן. יש תר, בטח, אסור. גם כשאני הייתי אחרי כשרות, אז היה איזה פינת חי באיזה עיר על יד, עשינו עסקה, מכרנו לכהן את הבהמות שם, שייכות לו, והיה אפשר לתת את המעשרות. בסדר? זה ברור? יפה. מעשר ראשון. עד כאן דיברנו על תרומה ותרומה גדולה. זאת אומרת, תרומה גדולה ותרומת מעשר. מעשר ראשון. מה זה מעשר ראשון? מה אמרנו? ללוי. כמה מורידים? 10%. 10% ממה? 198. בסדר? 9.8. יפה. סעיף י"ח אומר המקור חיים. אחר שמפרישים תרומה גדולה, מפריש אחד מהעשרה מן הנשאר. וזהו הנקרא מעשר ראשון. ומעשר זה ללוויים, זכרים ונקבות. מעשר ראשון מותר באכילה לישראל. ומותר לאוכלו בטומאה שאין בו קדושה כלל. לוויים וכהנים מפרישים מעשר ראשון כדי להפריש ממנו תרומת מעשר. וכן הכהנים מפרישים שאר תרומות ומעשרות לעצמם. ולפי שהכהנים נוטלים מן הכל, רוצה לומר מכל אחד מעם ישראל, יכול יאכלו פירותיהם בטבלם, הרי מגיע לך הכל. אם מגיע לו הכל, יכול לאכול גם את מה ששייך לישראל, גם מה ששייך ללוי, גם מה ששייך לכהן. אז למה אתה מפריש? כן? תלמוד לומר, כן תרימו גם אתם. מפי השמועה למדו, אתם אלו הלוויים, גם אתם לרבות את הכהנים. כהן לא יכול להגיד, בגלל שאני כהן ויכול לאכול הכל, בשביל מה אני מפריש? הכל אותו דבר. הרי בסוף אני אוכל את הכל, אז מה אני מוציא החוצה? אין דבר כזה. גם לוויים מפרישים, גם כהנים מפרישים, גם אם הוא יכול אחר כך לאכול את זה. ומה קורה היום? היום כולם בטומאה, אז אי אפשר לאכול. אז בכל מקרה מפרישים, וכמונו בדיוק, מה שאסור באכילה, אז אסור גם לכהנים, כי זה בטומאה. לא, לא כתוב. האוכל פירותיו טבלים, זאת אומרת, בלי הפרשה בכלל, היינו לפני הפרשה תרומה גדולה, וכן לוי שאכל המעשר בטבלו, היינו לפני הפרשה תרומת מעשר, חייבים מיטה לשמיים. ופה תשימו לב לנקודה מעניינת. אנחנו רגילים, יש משנה, יש מסכת דמאי. מה זה דמאי? אני בכוונה אומר את זה כמו שצריך. דמאי. זה מה? זה מה? מה פירוש זה מה? היום כשאומרים דמאי, כן, המושג התהפך לדמאי. זה בעצם דמאי. זה מה? בארמית. מה הפירוש היום דמאי? אני הולך קונה. אני לא יודע אם הפרישו או לא הפרישו. אבל ברור לי שאם הפרישו, הפרישו הכל. ואם לא הפרישו, לא הפרישו כלום. מה היה בזמן חכמים? מה היה הבדל בין חבר לבין עם הארץ? חבר מעשר כל מה שצריך, הכל לך תחילה. עם הארץ מה עושה? מפריש רק, תראו מה כתוב פה. תרומה גדולה ותרומת מעשר. מדוע? אני לא מתעסק עם קראת. תבין, עם הארץ היה תמיד חכם. זאת אומרת, היה יודע הלכה, היום עמי הארצות לא יודעים כלום, לא יודעים מה אתה רוצה מהם בכלל. לא מבינים מה אתה מדבר איתו. את השיח והשיג שלך הוא לא יודע. אבל בזמנו, מה היה עם הארץ? אחד שידע, יש הפרשות כאלה, יש הפרשות אחרות, יש דברים שחייבים עליהם. כרת, עם זה, אני לא מתעסק. אז לכן, כשעם הארץ היה נותן למישהו פירות, היינו אומרים דמאי. מה פירוש דמאי? האם הפרישו גם, כן, תרומה, כן, מעשר ראשון, או הפרישו מעשר שני, או מעשר עני, או שהפרישו רק תרומה גדולה ותרומת מעשר, שזה איסור כרת. מה היה עושה עם הארץ? מנקה את הכרת מהשולחן. אני עם הקדוש ברוך הוא, חורים, לא מתעסק. שאר הדברים אכפת לי. חפף. בקיצור, זה היה איזה, מה שנקרא היום, דתי לייט. אני, איך אומרים, חלל שבת דאורייתא לא, אבל דברים אחרים, בוא, אפשר להעביר. עזוב, אני דתי בלב עם קצת בידיים. בסדר? לא עומד לי חשמל בשבת, אבל אין בעיה, אני נוסע באוטו. אמר לי פעם מישהו, אני מונית, לא מזיז בשבת. אין ברכה, לא נוגע במונית. באוטו שלי אני נוסע. יש ירושלמים כאלה של פעם. כי אם פרנסה בשבת הוא יודע שהוא לא יהיה לו פרנסה כל השבוע. עם זה הוא לא מתעסק. אבל בפרייבט הוא נוסע. בסדר, זה ברור. אז זה מה שנקרא בזמנם עם הארץ. הוא ידע, זה אסור, זה אסור. אבל דברים החמורים הוא לא מתעסק, דברים אחרים, עזוב חפיף, תעביר. יהיה בסדר. טוב, סעיף כ"ב, אומר מקור חיים, אין מעשרין בעומד, אלא במידה או במשקל או במניין. סעיף כ"ב ג', עונת המעשרות שונה לגבי כל פרי. ולכל אדם בביתו אין צורך בידיעתם. למה? כי אנחנו קונים בחנות מאוסר. על כל פנים משאול שאלת חכם במקרה הצורך. מי שיש לו פירות בבית, מגדל עצים, שישאל בדיוק מתי מתחילה עונת המעשרות. מעשר שני ומעשר עני. אמרנו שמעשר שני ומעשר עני זה מעשרות שמחליפים אחד את השני. שנים עבדה, א' ב' ד' ת' של השמיטה, מפרישים מעשר שני. שנים גו, ג' ו' מפרישים מעשר עני. בסדר? זה הסדר שאנחנו עושים בכל השנים האלה. אז השנה, שאנחנו נמצאים שנה אחת אחרי השמיטה, שנה ראשונה, איזה מעשר? מעשר שני. אומר לנו המקור חיים, סעיף גב ד' אחד שמפריש, אחר שמפרישים מעשר ראשון בכל שנה, מפרישים מעשר שני. ובשנה השלישית ושישית, מפרישים מעשר עני, חלף מעשר שני. מה זה חלף? תחליף. מעשר עני ניתן לעניים, מעשר שני בזמן שבית המקדש היה קיים, דינו היה שיאכל בירושלים. או אם ירחק ממנו הדרך, מה הוא עושה? פודהו, מעלה דמיו לירושלים. ואוכלם שם בקדושת מעשר שני. ועתה שאין בית מקדש קיים, אין תקנתו אלא בפדיון. הורו הגאונים, שאם רצה לבדות שווה מנה בפרוטה, לכתחילה והזמן הזה פודה. לא יהיה זה חמור מן הקודש, הוא משליך הפרוטה לים הגדול. במילים אחרות, ברגע שאנחנו היום מפרישים מעשר שני, אנחנו מחללים את המעשר שני שיש כאן על שווה פרוטה. על פרוטה. כמה זה היום פרוטה? דרך אגב, מחיר הכסף עלה. לפני 4 חודשים היה באזור 6 אגורות, 5-6 אגורות, היום זה בין 8-9 אגורות, פרוטה. זאת אומרת, ב10 אגורות יש לנו שווה פרוטה. אז לוקחים, מחללים את המעשר על שווה הפרוטה ובחומשו, ולאחר מכן משליחים את ה10 אגורות לים הגדול. מותר? אנחנו ממלכתיים. אסור לה... יש איסור, יש חוק במדינה שאוסר להשמיד מטבעות, להשמיד כסף. אז מה עושים? אז לוקחים את ה10 אגורות האלו, מחללים אותם על, למשל, דבר המתקלה, סוכר, מלח, לא משנה מה. עדיף סוכר, למה? שיהיה טעם מתוק למצווה. מה נשים, מלח, פלפל שחור? לא. בסדר, זהו. אז לוקחים את זה, ואת הסוכר הזה משליחים לתוך הים, לתוך הקיור. בסדר, מזרימים מים. וככה מחלים אותו, כי זה אסור באכילה, כי זה תרומה טמאה. אנחנו נדבר עוד בדיוק איך עושים את זה. אמרנו בעמוד 191. שם אנחנו נדבר, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם. שם נדבר בדיוק איך עושים. אבל כן, זה מה שעושים. ומה שאני עושה למשל בבית, אני שם 2 מטבעות של שקל. בתוך שקית. אני יכול לבדוד באזור 10-11 פעם על שקל. על אותו שקל, כי יש בו 10 פעמים. 10 אגורות, זה בין 8-9. אני יכול 10-11 פעם. נגיד, הוא וחומשו, 10. גמרתי להפריש על המטבע הראשונה 10 פעמים מעשר שני. אני עכשיו אומר, מסמן, 10 פעמים. המעשר שני שיש בשקל הזה מחולל על פרוטה שנמצאת במטבע השני. שתי מטבעות יש לי. את כל המטבע של השקל אני מחלל על פרוטה שיש בה מטבע השני. ואז מה קורה? המטבע הראשון יצא לחולין, המטבע השני יש בו פעם אחת פרוטה חמורה, מה שנקרא. ואז אני עושה עוד 10 פעמים. בקיצור, כמה פעמים אני יכול להפריש על... למה? עוד 10 פעמים כמובן. לא, ההפך אני לא עושה כזה, מתמלא. אני יכול לפחות 100 פעם, נכון? 10 כפול 10. 100 פעם. 100 פעם כבר הגעתי לסוף שנה שלישית. מה עושים בשנה הרביעית בפסח? מה עושים בשנת השמיטה בפסח? לבאר. אז אני לוקח את השקל הזה, שהוא נשאר כזה, ואומר, השקל הזה שהוא פרוטה חמורה, אני לוקח שקל וחומשו ו-20 סוכר. את השקל ו-20 סוכר אני מחלט. פעם ב-3 שנים. הבנת אותי? ו-20. הוא וחומשו. תעשה חשבון. 10 פעמים. 10 על מטבע אחד. עכשיו אני לוקח את המטבע אחד, מחלל אותו על 10 אגורות שבמטבע השני. זאת אומרת, המטבע הראשון פנוי לחלוטין, המטבע השני יש בו 90% פנוי, נכון? עוד 10 פעמים על המטבע הראשון. מחלל על עוד 10 אגורות במטבע השני. כבר הגענו ל-20. נשאר לי עוד 8 פעמים. אז לפחות 100 פעם. לא, זה פרוטה חמורה כבר, יש גבול לכל תעלול. בסדר, אבל אנחנו נראה את זה, מסודר. בכל מקרה, לשים לב. יש היום דבר נוסף, אם מותר להגיד, יש קרן מעשרות. יש קרן מעשרות. קרן מעשרות. אדם מנוי על קרן מעשרות, שם יש תמיד פרוטה, שם נותנים מתנות עניים כמו שצריך, והוא מחלל את כל מה שיש לו על... מה שיש, הוא מנוי בקרן מעשרות. יש שם, יש שם הכל. בסדר? טוב, בואו נראה. איפה היינו? כן, כ"ח, נכון? לא. כ"ז. כשהם שהם אוכלים מעשר שני בזמן הזה בירושלים, כך אין פודים אותו שם. לפיכך אין מפרישין מעשר שני בירושלים בזמן הזה, אלא מוציאין את הפירות בטבלן חוץ לעיר, ומפרישים אותם שם ופודים. ומפרישו שם בזמן הזה, ירקב. שמים לב? לא מפרישים. עכשיו איפה אנחנו נמצאים? בתוך ירושלים או מחוץ לירושלים? או נראה למעשה מה עושים. סעיף כ"ח, הפודה מעשרו לעצמו, בין שהוא שלו, בין שנפלו בירושה, בית שניתן לו בטבלו מתנה כמו שביארנו, הרי זה מוסיף עליו חומש. בסדר? דיברתי על זה. אם היה שווה 4, נותן 5. שאמר, ואם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. לכן אמרתי, אם יש לנו שקל, פודים אותו בשקל 20. אתה, פודים המעשר שני על פרוטה שבמטבע המיוחדת לכך. ושיעור פרוטה הוא שיווי משקל חצי שעורה כסף טהור. וכל גרם כסף, משקלו 20 שעורה. שמים לב? לפי זה, בכל גרם כסף יש 40 פרוטות. ויש לשער בכל זמן לפי מחיר הכסף. גולשים באינטרנט, רואים כמה שווה אונקייה כסף, אונקייה כסף 31.2 גרם, ברור? מחלקים, מוסיפים מע"מ, כי אנחנו בארץ ישראל, חייבים להוסיף מע"מ, ואז מוצאים. הוא מייחד מטבע יוצא באותה מדינה, הוא מחלל עליה לפי חשבון הנ"ל. אז לפי החשבון שלנו מה יצא? שהיום שווי פרוטה הוא 8-9 אגורות. לא, כולל הכל. כולל הכל 8-9 אגורות. הוספנו חומשו, זה יכול להיכנס ב-10 אגורות. כאשר מסתיים מספר החילולים, הפדיונות על אותו מטבע, אם זה שקל, אז אמרנו 10 פעמים, לוקח פרוטה אחת או פרי השווה פרוטה, הוא מחלל אליה את קדושת המטבע. את הפרוטה או הפרי השווה פרוטה מאבד. חוזר לבדות על המטבע כבתחילה וחוזר חלילה. שמתם לב? יפה. פירות עקום, גויים שגדלו בקרקע שקנה בארץ ישראל, עליו שלא מוכרים. אם נגמרה מלאכתם ביד גויים, ומרחם העקום פטורים מכלום. שנאמר דגנך ולא דגן עקום. ואם לקחם ישראל אחר שנתלשו קודם שתיגמר מלאכתם, וגמרם ישראל חייבים בכל. ומעשה ראשון הוא שלו, מפני שאומר ללוי, אני באתי מכוח איש, אין אתה יכול להתלם ממנו כלום. למה? באתי מכוח הגוי, אז מה אתה רוצה ממני? המוציא מחברו, עליו הראיה. ועוד כמה הלכות נאמרו בקונה פירות מגויים, והקונה פירות גויים ישאל בכל מקרה שאלת חכם לעניין תרומות ומעשרות. וההלכה הזו שהעתקנו בסעיף הקודם, הוא המקרה המצוי ביותר. זאת אומרת, יש הרבה פעמים, כן, שהגוי מגדל, היהודי מביא את זה לבית אריזה, הוא מרחם, כן, או הפוך, היום הרבה פעמים, הקרקע שייכת ליהודי, והגוי הוא יושב שם ומעבד את הקרקע, כן, אז זה הפוך. לפיכך, למד ג' הקונה פירות וירקות גמורים של גויים, אין צריך להפריש מהם כלום. בסדר? גוי בא מהשטח, אני גידלתי עגבניות, הביא אותם לשוק, אני גידלתי תפוחים, הביא אותם לשוק, פטור. בסדר? דרוזים ברמת הגולן. דוגמה. מה? אפשר? למה? אין שום איסור. כן. למד ד', הקונה ענבים ועשה מהם יין, או זיתים ועשה מהם שמן, חייבים בתרומות ומעשרות, שזוהי גמר מלאכתם. ולעניין ברכה, נוהגים שלא לברך. אתם רואים מה דיברתי מקודם? אם מישהו קנה זיתים כדי לכבוש אותם, או לעשות יין, ענבים כדי לעשות יין. בסדר, ממי הוא קנה? נגיד, מגוי. בארץ ישראל. כן, כן. פה אפילו בארץ ישראל. חייבים במעשרות. בחוץ לארץ בטוח לא חייבים במעשרות. בחוץ לארץ לא חייבים במעשרות. רק בארץ ישראל. אז אם הוא קנה אותם, שיפריש בלי ברכה. למה? כי יכול להיות שגמר מלאכתם הוא בידי ישראל. כי מתי ענבי יין מתחייבים בהפרשת תרומות ומעשרות? אחרי שהם נהיים יין. מצד שני, מי גידל אותם? מי כתף, מי בצר אותם? גוי, אז אולי זה פטור, לכן יפריש בלי ברכה. סעיף למדי, זיתים הנלקחים מגויים בארץ ישראל, כובשים אותם ישראל בחומץ או מלח, אינם חייבים בתרומות ומעשרות. לכן ללוקח שומשומין מן הגויים בארץ ישראל ועשה מהם שמן, אינו חייב לעשר. לכן לוקח שומשומין ולשן בדבש ושקדים, אינו חייב בתרומות ומעשרות. ויש מחמירים בכל הנעל להפריש תרומות ומעשרות, בלא ברכה. שמים לב, זה מביא מאחידה. וזה מה שהיה בסעיף הקודם. ברגע שאנחנו הבאנו למצב של אכילה, כן, אז תפריש בלי ברכה. והרוצה להחמיר בתוך ביתו, הנה מה טוב, כבר שהוא מנהג בחסידות. ושגם לאיש אשר אלו לא, יותר טוב היה אם ישים ליבו לדקדק בדברים החמורים מאלה שהם עיקרי הדת, ועונשם של מידות תורה. ולכל הדיברות הן להורות ברבים, להחמיר. כן, 290, בדבר שהתפשט המנהג להקל. ופסקו כן רבנן בתראי בתשובותיהם. ובמקום שבעלי תשובה, מה הכוונה תשובה? גדולי הפוסקים בתשובותיהם, כן? עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים להחמיר לרבים. כל הדברים פשוטים, מה שנקרא כוחא דהיתרא. כן, ויותר מהם הבני יזהר במשקל החסידות, ובין תבין בינה לעיתים. כן, זאת אומרת, החידה הביא את זה, אבל אמר, לא חייבים להחמיר. כן, אתה רוצה, תחמיר על עצמך בבית, אבל אל תבקש עכשיו ממפעלים, מציבור, שיחמיר כמו שאתה מחמיר. בסדר, יש עוד דברים שכדאי להחמיר בהם, כן, במידת החסידות, לפני שאיך אמרנו פעם בשם המשנה ברורה, שאנשים כל כך מקפידים באיזה הכשר אוכלים. זאת אומרת, הרבה יותר חמור והרבה יותר כדאי להחמיר במה שאתה מוציא מהפה, במה שאתה מוציא ומכניס לפה. שניהם כדאי, אבל יותר חמור מה שאתה מוציא מהפה, שלא תוציא חס ושלום, שם רע על אף אחד. שנות המעשר, סעיף למדבר. באחד בתשרי ראש השנה למעשר תבואות וקטניות וירקות. בכל מקום שנאמר ראש השנה הוא אחד בתשרי. ובט"ו בשבט הוא ראש השנה למעשר אילנות. כיצד? תבואה וקטניות שהגיעו לעונת המעשרות לפני ראש השנה של שלישית, אף על פי שנגמרו ונאספו בשלישית, מפרישים מהם מעשר שני. ואם לא באו לעונת המעשרות, אלא לאחר ראש השנה של שלישית, מפרישים מהם מעשר עני. וכן פירות האילן שבאו לעונת המעשרות קודם ט"ו בשבט של שלישית, אף על פי שנגמרו ונאספו אחר כך בסוף שנה שלישית, מתעשרים לשעבר, מפרישים מהם מעשר שני. וכן אם באו לעונת המעשרות קודם ט"ו בשבט של רביעית, אף על פי שנגמרו ונאספו ברביעית, מפרישים מהם מעשר עני. ואם באו לעונת המעשרות אחר ט"ו בשבט, מתעשרים להבא. בסדר? זה הבסיס. על מה אנחנו דיברנו פה? על תבואה, קטניות וירקות. אבל הירק, אומר לנו השולחן, המקור חיים, בשעת לקיטתו איסורו. כיצד? אם נלקט ביום ראש השנה של שלישית, כמובן אסור. אבל למחרת הכוונה, אף על פי שבא לעונת המעשר ונגמר בשנייה, מפרישים ממנו מעשר עני. אם נלקט ברביעית, מעשר שני. זאת אומרת, על ירקות אנחנו מדברים שזה הולך הכל לפי הלקיטה. לא אכפת לי איזה גודל הגיע לפני ראש השנה. אז יכול להיות שירק שכתבתי בערב ראש השנה, וירק שכתבתי מוצאי ראש השנה, יומיים אחר כך, מעשר אחר. וזה נקרא יוצא השדה שנה שנה. כתבתי, הכנסתי הביתה ועוד לא הסרתי, כל אחד בנפרד. וכן האתרוג, בלבד משאר פירות האילן, הרי הוא כירק, והולכים אחר לכיתתו, בין למעשר, בין לשביעית. כיצד אם נלקט בשלישית אחר ט"ו בשבט, מפרישים ממנו מעשר עני, אף על פי שנגמר בשנייה. וכן אם נלקט ברביעית קודם ט"ו בשבט, מפרישים ממנו מעשר עני. נלקט ברביעית אחר ט"ו בשבט, מפרישים ממנו מעשר שני. ואף על פי שהולכים אחר לכיתתו, אתרוג בין שישית שנכנסה לשביעית, אפילו היה כזית ונעשה ככיכר, חייב במעשרות. שמים לב? אמנם מחמירים בו גם לפי לכיתה לשמור עליו קדושת שביעית, אבל מצד שני מפרישים ממנו תרומות ומעשרות כאילו היה בשנה השישית. ופרטי הלכות אלו רבו לכל מין ומין, ורצוי שישאל אדם שאלת חכם בכל מקרה של ספק. שטחי ארץ ישראל החייבים בתרומות ומעשרות, ועכשיו אני מבין שסדר הפרשת תרומות ומעשרות למעשה זה בעזרת השם נגמור בשבוע הבא, אבל בואו נראה שטחי ארץ ישראל החייבים בתרומות ומעשרות. סעיף מ' עמוד 291. כל שטח שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש קדושה ראשונה, כיוון שגלו, בטלה קדושתם. כיוון שעלו בני הגולה מבבל והחזיקו במקצת הארץ, קדשוה קדושה שנייה העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא. והסברנו בהקדמה מה ההבדל בין קדושת כיבוש לקדושת חזקה. יהושע זה כיבוש, בטל הכיבוש, בטלה הקדושה. עזרא זה קדושת חזקה, חזקה לעולם לא בטלה. עיקר קדושת ארץ ישראל עניין מצוות אלו הוא כיבוש עולי בבל. וכיוון ששטחי כיבוש עולי בבל אינם ברורים בהלכה, לכן כל פרי או ירק שגדל דרומה מבאר שבע אין לברך עליו, וכן צפונה מעכו וכל אזור בית שאן אין לברך על הפרשת תרומות ומעשרות. גם הלכה זו עמומה וקשה היא ביותר, והנתקל בה למעשה יפנה בשאלה לחכם מומחה. מדוע? כי עזרא לא הכיל את קדושת תרומות ומעשרות ושמיטה באזור בית שאן. מדוע? כיוון שבית שאן היו עניים. תגיד להם גם להפריש תרומות ומעשרות וגם לשמור שמיטה, היישוב יתבטל. כן? מה למה אתה צוחק? זה נכון, לא? זה נכון. אתם רואים מה קורה פה? בסדר? בכל מקרה, לכן. אז איפה זה גבולות בית שאן? ברור שזה לא בתוך העיר הישנה שיש לנו בית שאן, בית שני, הורדוס. זה מחוץ, כי איפה גידלו גידולים? מחוץ, עד איפה? אז יש איזה פספה שמצאו ברחוב. יודעים איפה זה רחוב? רחוב, דרומית לבית שאן, כמה בסיבוב הזה, משדה תרומות רחוב. שם מצאו רצפת פספס עם 30 שמות של יישובים שהם חלק מבית שאן. אז כנראה כל אזור ביקת בית שאן, איפה בדיוק? אז לכן מעשרים רק בלי ברכה, מהספק. בסדר? זה הנושא של גבולות ארץ ישראל. בכל מקרה לענייננו, ראינו ברחבות, כן, מה זה? סדר התרומות, ובעזרת השם בפעם הבאה אנחנו נראה בדיוק איך אנחנו מפרישים תרומות ומעשרות בימינו, בזמננו. ממילים אחרות, שבוע הבא, הלכה למעשה פרופר. עד עכשיו, בעזרת השם יבנה המקדש, לא נצטרך לצום בתשעה באב, אז אולי שבוע הבא שהוא יתבטל. אין, אז אנחנו יודעים את ההלכות. בסדר? אז אולי שבוע הבא. בוא נראה, שבוע הבא מה יהיה. מי יודע מה יהיה, בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה. כל טוב, להתראות.